ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף נון ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, מיד אנחנו רואים צורות גיאומטריות מעוינים, ובצד בשוליים אנחנו כתבנו תחת הכותרת נושא / מבנה סדרה של שאלות בעניין הערה. מה זה הערה? זה נקרא לזה ביאה חלקית, שהעבר נכנס, או יש כאן מחלוקת, ורש"י מביא את המחלוקת, או הוא רק נוגע באותו מקום של הכניסה של האישה או הבהמה, או זה נכנס עד האתרה, כוונה ביה במקצת אבל לא כניסה גמורה. אז השאלות האלו הם יהיו בניין המערה בזכור, בניין משקל זכר, בבהמה. והשאלה השלישית הוא מצב של אדם עושה את זה בעצמו. הגמרא, אמר לי רבינה לרבה, המערה בזכור מהו? בניין משקב זכר, האדם בא על זכר, הוא לא גומר את הביאה, כפי שאמרנו, או זה נקרא איזה מגע העבר בבד, קוראים לזה נשיקה. זה מין לשון, לשון נקי או לשון סגי נהור, נשיקת עבר. זה רק, יש מגע בלי כניסה, ויש, מה אני אמר, שזה כניסה חלקית עד האתרה. מה הדין אם עושים את זה בזכור? אולי נציין שהתורה מרבה לספר על פעולת הערה בכל הרשימה של איסורי ערווה, של העריות, ושמה התורה מתייחסת להערה כביאה לכל דבר. אבל שוב פעם, זה בקשר לאיש ואישה, בזמן שהאישה אסורה לאותו גבר. מה בעניינים האלו? נקרא להם התועבות האלו. אז הגמרא שאלה, המערה בזכור מהו? הגמרא מיד מגיבה, המערה בזכור משכבי אישה כתיב בי. בפסוק של משכב זכר מוזכר הביטוי משכבי אישה. אז מאחר שאנחנו יודעים בעניין איש ואישה, הערה הוא נחשב ביאה לכל דבר, אז גם אצל משכב זכר הערה זה ביאה לכל דבר. אז אין כאן מקום לשאלה, אלא המערה בבהמה מהו? תשובה, זה תשובה של כמה שורות. אמר לי, הוא עונה שהתשובה לשאלה מרומזת או תמונה עם תת בפסוק בויקרא פרק חף פסוק יוטה, שלא מדבר בכלל על בהמה. אז איך זה שפסוק שלא מדבר בכלל על בהמה נקשר אותו לעניין בהמה? אז עוד מעט נראה. אז רבה עונה, אם אינו עניין להרע דקטיבה גבי אחות אבי ואחות אמו. אנחנו נציין את הפסוק, וכתבנו את זה בשוליים, ועובד אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, כי את שאירו הערה אבונם איסאו. האם היה צורך לכתוב את הדבר הזה, שמי שמערה באחות אביו או אחות אמו, שהוא איסא אבון? הגמרא פה קובעת דלא צריכה, לא היה צורך לכתוב את הפסוק הזה, דה יתקש להערה דנידה. בתורה יש פסוק שמזכיר הערה גם אצל נידה. זה נמצא בפסוק שלפני זה בתורה, ויקרא חף פסוק י"ח. שמה מופיע ביטוי את מקורה הערה בעניין נידה. ואנחנו יודעים שבויקרא פרק י"ח פסוק חפת מופיע פסוק כללי, ושמה כתוב כי את כל אשר יעשה מכל הטוב האל. וביקרא י"ח מוזכר גם איסור ביאה עם נידה, ומאחר שבנידה כתוב הערה, ויש פסוק שמשווה את כל העריות לנידה, אז כמו שאצל נידה הערה הוא בעיה, אז גם אצל שאר העריות, כולל אחות אביו ואחות אמו, לא היה צורך לפרט אצל אחות אביו ואחות אמו שאדם שמערה בהן אבונו יישא. אז יש כאן פסוק שהוא מיותר. אז מה עושים? נמשיך בגמרא, תנאו עניין להערה דבהמה. נשתמש בפסוק הזה כמחייב אדם שמערה בבהמה. אז זה התשובה. אם שאלת המראה בבהמה מהו, תשובה, הוא נחשב ביאה עם בהמה, רביעת בהמה לכל דבר. הגמרא שואלת, איך זה, לפני שנקרא את זה בגמרא, איך זה שהפסוק שמחייב הערה בבהמה, שביאה בבהמה אגב חייב שקילה, הוא בא בצורת פסוק שעונשה קרית, אין עונש מיתת בית דין במי שבא על אחות אביו או אחות אמו. אז איך זה יכול להיות שפסוק שהוא בתחום עונש קרית יכול ללמד על תחום של מיתת בית דין? זו שאלת הגמרא עכשיו. מכתי, בהמה מחייבי מיתות בית דין היא. למה לי דכתיב להרעה דידה גבי חייבי קריטות? למה שהערה שיחייב בבהמה, שזה תחום מיתת בית דין, ייכתב בהערה של אחות אמו או אחות אביו, שזה בכלל נושא של חייבי קריטות? לכתבי גבי חייבי מיתות בית דין, ולגמור חייבי מיתות בית דין מחייבי מיתות בית דין. היה נגיד יותר הגיוני שהערה בבהמה שזה בתחום מיתות בית דין ייכתב באיזשהו מקום שגם מדובר בחייבי מיתות בית דין. הגמרא עונה, הואיל וכולי קרא לדרשה הוא דעתי, כתיב אדם מילתא דדרשה. הפסוק שהזכרנו, ויקרא פרק חב פסוק י"ט, ברבת האחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שרואה רע אבונם יישאו, כל הפסוק הזה נקרא לזה מיותר, ולא חס ושלום מיותר שלא צריכים לכתוב אותו, אלא מאחר שמה שמופיע בפסוק הייתי יכול לדעת גם בלי שהוא ייכתב, ובכל זאת נכתב, הוא נכתב כדי לדרוש דרשות נוספות, ובין הדרשות הנוספות גם נדרוש איסור הערה בבהמה מאותו פסוק. אבל שוב פעם, בגלל שכל הפסוק הוא לדרשה, אז גם את זה נדרוש ממנו. בא מיני רווח דבויה בר עמי מרב ששת, המערה בעצמו מהו? פה לא מדובר על שני אנשים, זה האדם עצמו. עמלי כבסטן, רב ששת הגיב בחריפות, אתה שואל אותי שאלה שמה שמפורש בצד, יש אחד מהמפורשים, יש כוכבית, ובסוף ההערה בכוכבית כתוב כבסטן, כלומר הפכת את בני מאי להקי. זה תגובה חריפה, איזו מין שאלה אתה שואל? והגמרא מפרטת עכשיו. אמר רב אשי, מהי תיבאי לך? איזו, מה השאלה שלך בכלל? בקושי, קושי הכוונה, עבר הזכר, שהוא במצב של מה שנקרא כישוי עבר, לא משכחת לה, זה פיזית בלתי אפשרי, שאדם יכול לעשות את הדבר הזה, מראה בעצמו, במצב של קושי עבר. כי משכחת לה, אם אדם רוצה כאילו להעלות את השאלה בכלל, במשמש מת, כוונה, העבר לא בקושי, ההפך של עבר בקישויו, קוראים לזה עבר מת. אז נגיד הוא יותר גמיש, ואפשר להעלות את השאלה. האם בכל זאת יש שאלה? למען ואמר משמש מת בעריות פטור, אך הפטור. אם ניקח דוגמה אחרת, אדם בא במגע עם איסור ערווה, אבל עבר שלו אינו בקישוי, הוא מת. אז עבר כזה בעריות פטור, אז גם פה פטור. ולמד ימר חייב שבמשמש מת, שוב פעם הכוונה לעבר, אם עבר מת בעריות חייב, אחה מחייב טרתי. כאן אם אדם עושה את זה בעצמו, הוא מתחייב פעמיים, וניתן להבין ממה שאנחנו לומדים שהוא זה נחשב כסוג של משכב זכור עם עצמו. הוא מחייב השוכב, הוא מחייב הנשכב, הוא בו בזמן גם השוכב וגם נשכב. ואם זה היה, אם זה מסקנה, יצא שבן אדם עושה מעשה כזה עם עצמו, לכאורה הוא חייב מיטת בית דין, כמו דין משכב זכר. יש פה מהלך ארוך מבחינת מבנה הגמרא. כתבנו בשוליים נושא סלש מבנה, וגם אנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב'. צורת הפפיון מציג שתי שאלות שהמשותף להם מה בעינן כדי להמית בהמה. נזכרנו במשנה שבהמה ששותף לרביעה למשכב עם בהמה, הבהמה נסכלת. במשנה הלאה כמין תמיעה לה, איך זה שבהמה שאין לה דעת למה היא נסכלת, אז היא נתנה בסוף המשנה שתי תשובות לזה. אנחנו פה מנתחים מה בדיוק הגורם למיטת הבהמה. אחד, תקלה בלא קלון. עצם זה שאדם נכשל בעבירה בלי השיקול של קלון. המילה קלון, אני חושב שנוכל להבין אותו כפשוטו, דבר שמהווה ביזוי וזלזול לבן אדם. יש מצב שאנחנו נתאר אותו תקלה בלי קלון. יש אפשרות אחרת, קלון בלא תקלה. אנחנו כותבים פה במספר רומאי אחד, עקום שבא על הבהמה. זאת אומרת, עובד עבודה זרה, אדם שבא על בהמה, האם הבהמה נסכלת? א', תקלה לחוד סגי, האם מספיק כסיבה לסכול את הבהמה שאדם נסכל, אדם נכשל בעבירה? עכשיו עקום, עובדי כוכבים מצווים באיסור רביעת בהמה. אומנם אין הרבה מצוות שחלות על עובדי כוכבים, אבל זה אחד מהם שכן, הם חייבים לשמור לא לבוא על בהמה. אז אם עקום בא על בהמה, אם מספיק שיהיה תקלה לסכול את הבהמה, אז בהמה נסכלת. או כדי לסכול את הבהמה, בית תקלה וקלון בעינן ולקה. אין פה קלון. למה? זה דרך גויים בכך. מה לעשות? דרכם של עובדי כוכבים לקיים יחסים גם עם בהמות. אז אם עובדי כוכבים מקיים יחסים אינטימיים עם בהמה, בשבילו זה לא נחשב קלון, זה לא זלזו במעמדו, כי דרכם בכך. אנחנו ניסינו להציג את תוכן הגמרא בהקדמה הזאת, ועכשיו נחזור לגמרא. באו מיני מרב ששת עובד כוכבים הבא על הבהמה מהו. והשאלה של מהו הוא מהו שתסכל הבהמה על, על, על ידו. תקלה וקלון בעינן, האם כדי לסכול בהמה צריכים את שני המרכיבים האלו, גם מכשול עבירה וגם ביזיון? ואחה בדוגמה הזאת של עובי כוכבים שבעל בהמה תקלה היא קלון לקה, ואז אין מספיק סיבה לסכול את הבהמה. או דילמה תקלה אף על פי שאין קלון, מספיק שיש מכשול עבירה וגוי מצווה לא לבוא על בהמה, ואם תקלה אף על פי שאין קלון מספיק, אז נסכול את הבהמה. אמר רב ששת, אנחנו נתייחס עוד מעט לסימון הזה, אבל יש לנו סימון משולש על רב ששת, ואחר כך אביי ורבא בהמשך. רב ששת אומר, תניתוע, ניתן להסיק מסקנה על פי הלימוד הבא. יש איסור שנקרא אשירה. זה עץ שאנשים קיבלו עליהם אותו כאליל, ומשתחווים לעץ, עץ אשירה. עכשיו, מה אילנות? שאין אוכלים ואין שותים ואין מריחים. אמרה התורה, השחי צרוף וקלה, הועיל ובא לאדם תקלה על ידן. המתה את חברו מדרכי חיים לדרכי מיטה על אחת כמה וכמה. אם זה מדבר למשל על אדם שמסית לעבוד הזרה, אז קל וחומר שחייב כליה, חייב מיטה. מה רואים מפה? רואים כבסיס או לסיבה לכיליון זה שבא תקלה על ידו. אז מכאן אפשר לומר תקלה לחוד מספיק. למה? אצל עשירה, גוי שמשתחווה לעשירה, אין עניין של קלון הקשור בזה, ובכל זאת שורפים אותם, את העשירות. אז בזה יש תשובה שתקלה בלי קלון מספיק סיבה לחלות את המכשיל. אם זה העץ, אם זה הבהמה שהגוי בא עליו. זו תשובת רב ששת. כעת יש קטע של כמה שורות טובות שאנחנו בגמרות המסומנות סימנו בסוגריים. אחרי הסוגריים מופיע תשמע. פה הגמרא מנסה לברר את תשובת רב ששת, ובעצם היא תנסה שם בתשמע להביא סיוע. ורשי על התשמע הזאת, שתי שורות מהסוף, רשי למטה שלוש שורות מסוף פירוש רשי כותב תשמע דתקלה בלא קלון מקטיל. כאילו הורג, הורג את הבהמה. וההמשך יבוא. רק רציתי לדלג וזה להראות שהמטרה של התשמע זה בעצם לחזק את תשובת רב ששת, שהוא גם השיג שתקלה ולא קלון מספיק סיבה להרוג את הבהמה. כעת בקשר לקטע הזה שבסוגריים, יש שאתם רואים הרבה סימונים. צורת הבית מופיעה בשני כיוונים, ואנחנו בשוליים הוספנו מבנה. תמצאו בבקשה את מה שכתבנו בסוגריים ונקרא את זה ביחד. תחת הכותר מבנה רואים את הסוגריים האלו. הסוגריים, כן? אחרי הסוגריים הגמרא מנסה לתמוך בתשובת רב ששת, אבל דוחהו בעמוד ב'. תוך הסוגריים רואים בתים, צורת בית משני כיוונים, סדרה של שאלות עם השפיץ למעלה, שאלות, הבית הפוך, שפיץ למטה, ותשובות על תשובותיו של רב ששת. עוד פעם, רק נגיד שיהיה דיון פה בתוך הסוגריים, שאלות ותשובות בקשר לתשובת רב ששת. המשולש שהתחלנו כבר עם רב ששת, אנחנו ממשיכים בשימוש במשולש סביב אביי ואחר כך רבא. כתבנו, סימנו רב ששת, אביי ורבא כדי ליצור קשר ביניהם על פי רש"י, אחד בדיבור המתחיל וזה, וזה כלונו, ועוד רש"י דיבור המתחיל רבא אמר. זאת אומרת, אחרי שלומדים את הגמרא והרש"י, אפשר להבין את הערך לסימון הזה. גם אביי ורבא שאנחנו נראה אותם בהמשך, הם מסומנים וממוספרים א' ב'. אביי ורבא אביין שתי תשובות לשאלה למה לא לומדים דין בהמה הנאבד מבהמה שנרבעה. זה כמובן יקבל משמעות במשך וכשנלמד המשך הסוגיה. עכשיו האגמה בתוך הסוגריים, אלא מעטה שמה אמרת שמשום תקלה לחוד שורפים את האשרות. על פי זה עובד כוכבים המשתחווה לבהמתו תיצר ומקטלה. עובד כוכבים שמשתחווה לבהמתו, קודם כל אותו גוי הוא יהיה חייב מיתה, הוא עשה מעשה עבודה זרה בזה שתחווה לבהמה. ואנחנו שואלים למה שלא נאמר שהבהמה תיאסר, כוונה שישראל לא יוכל להנות מהבהמה הזאת. ומזה ששואלים את השאלה הזאת, כנראה הגמרא יודעת שהבהמה באמת אינה נאסרת. אבל אם אתה אומר שעל פי תקלה לחוד שורפים את האשרות, אז גוי שמשתחווה למתו, קודם כל הבהמה אמור לאסר לישראל, ובנוסף לזה נזכור את הבהמה. ושוב פעם אנחנו שואלים, אז למה לא עושים כך? תשובה, אם ישראל היה עושה אותו דבר, היה משתחווה למתו, האם הבהמה תיאסר? האמת לא, הבהמה אינה נאסרת. ורש"י מצטט את המקורות לנושא הזה, מאחר ש מובא מקורות שבהמה שנעבדה כעבוד הזרה אסורה כקורבן בבית המקדש, היא אסורה לגבוה, להביא אותו לקדוש ברוך הוא לגבוה. אנחנו מסיקים שהוא נעשה רק לגבוה, אבל להדיות הוא מותר. אז אם אתה מעלה כשאלה גוי שמשתחה באמתו, למה לא אוסרים את הבימה וסוקפים אותו? התשובה היא כך, מי איקה מידי? דלי ישראל לא עשה, ולעובי כוכבים עשה, הייתכן שיש אחמרה אצל גויים שלא נמצא אצל ישראל, שאצל ישראל, ישראל היה משתחווה למתו, הבימה אינה נאסרת להדיות, ואתה רוצה להציע שאצל גוי שמשתחווה למתו, כן תאסר. אז לכן, אצל הגוי הוא לא נאסר. שואלת הגמרא, ישראל גובה? ליצר, מידי תאווה הרביעה. באמת, אם ישראל משתחווה לבהמתו, למה לא נגיד שהבהמה נאסרת להדיות ונסכלת, כמו שאם ישראל היה בא על בהמתו, מה הדין? הבהמה נאסרת. וכאן אנחנו כפכפנו את זה כדי להבליט שמכאן עד לסוף הסוגריים זה יהיה עיקר עיסוקנו. למה לא אומרים כמו אצל רביעה הבהמה נאסרת בהנאה וסוקלים אותו? למה לא אומרים אותו דבר על ישראל שעבד את בהמתו בשטח חוויה? תשובה, אמר אביי, זה קלונו מרובה וזה קלונו מועט. מתי אוסרים את הבהמה? בזמן שהקלון מרובה, כמו ברביעה. מי שמשתחווה להמתו, הוא נחשב קלונו מועט. ברש"י יש לנו באמצע שורות הרחבות כוכבית, וזה קלונו דובי כוכבים מועט, זה בניין המשתחווה לבנתו. וסביר לילה ביי תקלה וקלון באינן דלת לי דרב ששם. כאן אמרנו שיש כאן ביסוס למשלשים, כאן רואים ש הבעיה הוא לא סובר כרב ששת. אינמי עוד גישה סביר עלי כבתי, הבעיה מוכן להסכים עם רב ששת דמיתוך שקלונו מרובה. השאלה הייתה שיפנו לרב ששת עובי כוכבים הבא על בהמתו, האם הבהמה נסכלת? אז יכול להיות שהבעיה יסכים שכן היא נסכלת. למה? כי הקלון מרובה, כי שקלון מרובה איקה היא הקלון ואפילו מיובי כוכבים ומיהו. אבל בנקודה הזאת הבעיה חולק על רב ששת, מאילנות לא גמר לה, הוא לא מגיע למסקנה מהדין אצל אשרה. אז אנחנו נחזור לגמרא. שאלנו, רק לחזור על המהלך האחרון, שאלנו למה לא אומרים שישראל גופה שהוא משתחווה למתו, שהבהמה תאסר ותקטל כמו אצל ישראל הבא על בהמתו. אז אביי עונה, אין מה להשוות, אצל רביעת בהמה קלונו מרובה, אצל משתחווה קלונו מועט. שואלת הגמרא, והרי אילנות דאין קלונו מרובה, ואמרה התורה אשחי צרוף וקלה. רואים שכדי לחייב כליה לא צריך קלון מרובה, מספיק הרבה פחות, כמו אצל משתחווה לעשירה. הגמרא אומרת, אתה לא יכול להסיק מסקנה לגבי בהמה מאיך שאנחנו מטפלים באשרה. בבעלי חיים כאמינן תחס רחמנה עליו. אצל בעלי חיים יש מקום נגיד להיות יותר מתחשב ולכן לא נסיק מסקנה לגבי בהמה מאיך שמסיקים מסקנות אצל אילנות. אז בקשר לנקודה האחרונה שאומרים בבעלי חיים, אנחנו מדברים על המשתחווה לבעל חיים, לא ניתן להסיק מסקנה כמו המשתחווה אצל עץ, משתחווה לעשירה. והבסיס, הנקודה שהגמרא רוצה להבליט, דחס רחמנה עליו. אז נכון, אצל רובע בהמה ששם קלונו מרובע, למרות שמדובר בבהמה הורגים את הבהמה. המשתחווה לבהמה שקלונו מועט, לא בהכרח לא הורגים את הבהמה. נכון, אצל עץ שאדם משתחווה לעץ מחלים את העץ, אבל זה עץ, לא בהמה. אצל בעלי חיים אומרים חס רחמנה עליו. הרש"י אומר בבעלי חיים כאמרינן לא מצרי במילתא זוטרתא, הם אינם נאסרים בדבר קטן. תהא חס רחמנה שיצריך להם בדין של 23 והעדאת עדים, בלי זה אי אפשר לזכור את הבהמה. הדרישה הזאת היא לא קיימת אצל עצים. נחזור לגמרא. רבא אמר, עכשיו מה מטרתו של רבא? אז רש"י אומר, רבא אמר להכי לא ילפינן נאבד מנרבה. כפי שאמרנו בהקדמה שלנו, רבא גם כן, לכן הוא מסומן באות ב', הוא גם תשובה לשאלה בעניין לאסור בהמה שהשתחוו לה מדין בהמה שנרבעה. אז ברש"י אומר פה, רבא אמר להכי לא יפינן נאבד מנרבעה, זאת אומרת בהמה שנאבדה בין בהמה שנרבעה, משום דלא נענית הבהמה מעברה, בהמה שנאבדה היא לא נהנית. וגבי עובי כוכבים הבעל הבהמה, זה השאלה המקורית, כרב ששת סביר עלי דהה איתעניה מעברה. אז שוב פעם רואים את הקשר בין רבא ורב ששת דרך הרש"י, לכן גם אותו סימנו במשולש. אז עם כל ההקדמה הזאת נחזור לגמרא. רבא אמר, אמרה תורה בהמה נהנית מעבירה תהרג. זה בקשר לבהמה שנרבעה, היא נהנתה מעבירה לכן היא תשלם את המחיר. לא כן הדברים אצל בהמה שהשתחוו לה, לכן השאלה הייתה ישראל גופי למעלה, שכתבנו את השאלה ישראל גופי ליצרי ליצר שנעשה שיעשה הבהמה שישראל עבד אותה בהשתחווה, לא, כלומר מידי דאבי ערבייה, אין מה להשוות. עץ רבייה, למה הבהמה נסכלת? כי הבהמה נהנית מעבירה, לא כן עץ הבהמה שרק השתחוו לה. שאלה, הרי אילנות אין נהנין מעבירה, והיא אמרה תורה השחי צחוב וחלי, אבל לגבי עצים הם לא נהנים מעבירה ובכל זאת מחלים אותם. הגמרא עונה, שוב פעם, אין מה להשוות בבעלי חיים כאמרינן. מה שאמרנו שבמצב שהבהמה לא נהנתה מעבירה אנחנו לא מחלים אותם, תחס רחמנה עליו. זה אצל בהמות, כמו שראינו מקודם, שזה קשה יותר להרוג בהמה מבחינת הדין, צריכים בית דין של 23, צריכים עדות, מה שאין כן אצל אילנות. תשמע, לפני כן, כבר אולי הספקנו לשכוח, מה מטרת הגמרא כעת? זה לחזור לתשובת רב ששת שאמר שמספיק במצב שיש תקלה אפילו בלי קלון כדי לאסור ולסקול את הבהמה. תשמע, ציטוט ממשנתנו, דבר אחר שלא תהי בהמה עוברת בשוק ויאמרו זו אי שנזכר פלוני על ידה. זה היה התשובה השנייה למה בכלל התורה מחייבת סקילה על בהמה שנרבעה. פה בתשובה הזאת של הדבר האחר רש"י מציין שיש כאן הסבר שמכילה שני הנתונים. מה שכתוב פה עם הבהמה שאם לא סוקלים אותה היא תהיה עוברת בשוק ויאמרו זוהי, זה מרמז על קלון, שאנשים ידברו ויזלזלו, וכתוב שנסכל פלוני על ידה. זאת אומרת שהבן אדם שילם בחייו על העבירה שלו. זה תקלת עבירה, זה נגיד ההבנה למשנה כעת. עכשיו המשנה בסוף נתנה שתי סיבות. היה פה, יש פה קלון וגם תקלה, ולכן סוקלים את הבהמה. היה לפני כן תשובה במשנה למה סוקלים את הבהמה, והתשובה תשובה ראשונה שבמשנה ששם מופיע רק בעיה אחת, אז אנחנו יכולים להסיק שמספיק תקלה בלא קלון. ומה כתוב במשנה? לפי שבא לאדם תקלה על ידה, לפי כך אמר כתוב תסכל. אז הייתי אומר כמעט בפירוש המשנה אומרת ש עצם זה שהיה תקלה, שאדם נכשל בעבירה, דרך הבהמה הזאת הבהמה נסכלת. עכשיו נקרא את זה בגמרא, תשמע, דבר אחר שלא תהי בהמה עוברת בשוק ויאמרו זו איש נזכר פלוני על ידה. מאי לאו? אנחנו ממשיכים לעמוד ב' מדסייפה תקלה וקלון, כפי שאנחנו הסברנו מקודם, שהסייפה מצביע על שני נתונים. אנשים יתחילו לרנן ולחוץ זה לזה, הנה זה הבהמה שפוני נחשב בה, וקלון. היה במשנה בסייפה תקלה וקלון, רישה תקלה בלא קלון. הרישה, התשובה הראשונה שנתנה המשנה למה הבהמה נסכלת, היא מתארת או מחייבת שיהיה רק תקלה אפילו בלי קלון. איזו מצב יש, מתי אפשר לדבר על תקלה בלא קלון? ואיך ידמי עובד כוכבים הבא על הבהמה? זה בדיוק השאלה ששאלו את רב ששת. אז מכאן אפשר לחזק את תשובת רב ששת שמספיק תקלה בלא קלון. הגמרא דוחה, לא, סיפה תקלה וקלון, רישה שהיא באה כדי לתת הסבר שונה מהסיפה, אבל רישה הקמה שמלן, ואפילו קלון ולא תקלה נמי מחייבי. אז הרשע נותנת הסבר אחרת לגמרי. אבל כתוב במשנה תקלה, אז רשי מסביר, המילה תקלה שמופיע ברשע הוא תקלה של קלון, לא תקלה של עבירה, אלא תקלה של ביזיון ש, ש, שקרה, שקרה לבן אדם. אז איזו מעשה קרה שנוכל להגדיר אותו כקלון בלא תקלה? ואיך היא דמי? ישראל, אני רוצה לקרוא עוד פעם, רשע משוע שלישית, רשע אקא משמע לן, ואפילו קלון ולא תקלה נמי מחייבי. והיכי דמי? ישראל הבא על הבהמה בשוגג, וכדבעי רב אמנונה. עוד מעט נראה רב אמנונה מעלה את הדבר הזה כשאלה, אבל לעת עתה הגמרא דוחה את הסיוע לרב ששת בזה שהיא מפרשת את התשובה הראשונה במשנה שקוראים לזה הרישה כתיאור של, 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 של קלון ולא תקלה, וזה מספיק להרוג, לסקול את הבהמה. ושוב פעם, מה זה קלון ולא תקלה? אז אמרנו שמדובר במקרה ש, שישראל בא על בהמה ולא ידע שזה אסור, הוא עשה את זה בשוגג. אז אין עבירה, אין עבירה ש, 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 עבירה של, של זדון, זה שוגג. אז לכן זה נקרא בלא תקלה, אין תקלת עבירה. קלון, יש קלון, יש הישראל הזה עשה מעשה מבוזה, זה לא, לא קשור לכוונותיו. אז היה מעשה מבוזה, ואם לא נסקול את הבהמה, זה עדיין אנשים יכולים להגיד לזרזר בו, אבל אין תקלה. אז, אבל שוב פעם, מזה שהגמרא מפרשת את הרשע בצורה כזאת, אז נפל לנו את הסיוע לרב ששת, כי פשוט המשנה לא מדברת במצב של תקלה ולא קלון. ההפך, המשנה מדברת במצב של קלון ולא תקלה, היא לא מתייחסת למקרה של עובד כוכבים הבא על הבהמה. מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים פפיון מספר רומאי שניים. הזכרנו ששאלו רב אמנונה מה הדין בעניין ישראל הבא על הבהמה בשוגג, ובמונחים הלכתיים מה זה? כבר אמרנו, זה מצב של קלון ולא תקלה. והשאלה כעת היא שונה מהשאלה במספר רומאי אחד בפפיון הראשון. שמה הייתה השאלה האם צריכים את שני המרכיבים, תקלה ותקלון, או מספיק תקלה בלבד. פה אנחנו שואלים האם צריכים את שני המרכיבים לפני שנסקול את הבהמה, תקלה וקלון, או מספיק קלון בלי תקלה. אז בזה אנחנו מנסים בדרך הסימונים להראות את המבנה המיוחד של הסוגיה הזאת, מין סוגיה של שתי השאלות הם לא אגיד הפוכים, אבל הם יש מין מהפך בסגנון של השאלות. המספר אחד הייתה השאלה של האם תקלה בלא קלון מספיק, או במספר שתיים האם קלון בלא תקלה מספיק. עכשיו עוד כמה מילים בקשר למבנה. אתם רואים סדרה של משולשים, הם ניסיונות לתת תשובה לשאלת רב המנונה. היו כמה סימונים שאנחנו לא כל כך הסברנו אותם. פס הכפול שראינו בשורה שנייה ואחר כך בשורה רביעית, והסימון של המעוין. הסימונים האלו יקבלו משמעות כשנתקדם עד לסוף העמוד ונראה משהו שאפשר להגיד יהיה הפתעה, או אם אני אסביר את זה עכשיו יהיה מין ספוילר שאנחנו נגלה את הסוף כבר מההתחלה. ובאמת אנחנו לא קוראים פה איזו ספר מתח, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו לומדים דף גמרא, והעיקר זה להבין את התוכן, וכדי להבין את התוכן מאוד עוזר לראות את המבנה אפילו, או במיוחד לראות את המבנה מראש. אז רב המנונה שואל את השאלה בעניין ישראל הבא על הבהמה בשוגג, ואמרנו שבשאלה שלו האם צריכים שני מרכיבים כדי לזכור לדבר, ופה אין שני המרכיבים כי חסר פה את התקלה כי מדובר פה בשוגג, או מספיק בקלון בלבד. וכאן קרה מה שקרה, זה דבר שמבזה שישראל בא על בהמה, אז יש כאן קלון למרות שאין תקלה. אמרנו שיש כאן כמה ניסיונות, האם במצב של קלון בלבד אפשר לזכור את הבהמה. יש תשמע מספר 1, תשמע מספר 2. כשנגיע לתשמע מספר 3 יהיה ציטוט ממשנתנו. מה הבנו מהמשנה? היה שתי תשובות, אמרנו סיפה וגם רישה, ו איך הסברנו את הרישה? אחרי סיום הסוגיה הראשונה, בשורה רביעית ראינו שהמשנה, הרישה שם מתארת מצב של קלון בלא תקלה. קלון בלא תקלה, וזה בעצם שאלת רב המנונה. אז כשאנחנו מגיע למשולש מספר 3, אנחנו נביא את הרישה כאמצעי לפשוט את השאלה, שהרישה בעצם מתארת. ואם אתם רואים לקראת סוף העמוד, נגיד 6 שורות מסוף העמוד, פס כפול ויחידמי, מה מדובר ברישה? קלון ולא תקלה. זה מה שאמרנו כבר, אמרנו את זה בשורה הרביעית מראש העמוד, שהרישה מתארת קלון בלא תקלה. ומה זה? זה בדיוק שאלת רב המנונה, ישראל הבא על בהמה בשוגג. והמשנה אמרה זה מספיק לסכול את הבהמה. לא, הגמרא תלחה שהרישה מתאר, בניגוד לסיפה שמתארת שני מרכיבים, הרישה מתארת תקלה בלא קלון. מתי יש תקלה בלא קלון? זה היה הסוגיה הקודמת, זה המקרה של עובד כוכבים הבא על הבהמה, שהעובד כוכבים מצווה לא לעשות את זה, אז זה נקרא תקלה, הוא נכשל בעבירה. קלון, אין קלון, כי דרכם של עובדי כוכבים לבוא על בהמתם. אז מה שקורה, ובזה אנחנו משתמשים בסימונים, המעוין בשורה רביעית אומרת שהרישה תיאר קלון בלא תקלה. בסוף הסוגיה פה רואים הפוך, הרישה תיאר לפי תפיסת הגמרא בסוף הסוגיה תקלה בלא קלון, בניגוד למה שאמרנו למעלה, קלון בלא תקלה. במקומות אחרים אומרים שזה סגנון של זיל הכי וכמה תחילי, זיל הכי וכמה תחילי. אתה מנסה להסיק משהו ואתה דוחה את זה בהתחלה ככה, ואז אתה מעלה שאלה הפוכה ומנסה להסיק אותה על פי מה שאמרת מקודם, וגם זה דוחים. עכשיו אנחנו מוכנים להיכנס לגופו של דבר. רב ששת, רב המנונה שואל שאלה, דבאי רב המנונה, ישראל הבא על הבימה בשוגג, מהו? האם סוקלים את הבימה? תקלה וקלון באינן ואחר קלון איקה תקלה לקה, כי היה בשוגג אז יש רק קלון, על דלמה קלון אף על פי שאין תקלה, מעשה מבוזה קרה, זה תקלון, יש תקלון, אין תקלה, אז האם זה מספיק לסקול את הבימה? אמר רב יוסף, תשמע, יש פה מקור תנאי עם, עם הרבה הרבה הלכות שהם באים מכל מיני מקומות בשס, ורשי מרחיב דיבור עליהם. אני כעת במסגרת השיעורים שלנו במפת התמוד לא רוצה להתמקד בהסבר כל הדינים, כי אחרת אנחנו נוכל לשכוח את מה מטרת הבאת המקור הזה בכלל. אז אנחנו נסמוך על כל אחד ואחד שכשהוא חוזר על הגמרא הוא יחזור עם הרשי ויכול לפנח את כל פרטי הלכות כאן. אנחנו פה ושם אנחנו נתעכב על משהו, אבל איתכם הסליחה. הגמרא תשמע, בת שלוש שנים ויום אחד, מתקדשת בביאה עם אבא שלא, שלה מוסרת אותה לגבר כאישה, הוא יכול, הגבר הזה יכול להתחתן איתה, לקדש אותה דרך קידושי ביאה. זה, וזה תופס, כי היא בת, הגיעה לגיל הזה, בת שלוש שנים ויום אחד. אם היא פחות מזה, הקידושין האלו על ידי קידושי ביאה פשוט לא יתפוס. ואם בא עליה יבם קנה, אם היא הייתה נשואה, יש מצב שאישה כבר מגיל יום אחד יכולה להיות אשת איש, האבא שלה מקבל כסף קידושי ממישהו, אז היא נשואה לאותו מישהו, ואם המישהו הזה מת ללא בנים ויש אח שנשאר, אז אם היא בת שלוש שנים ואחד והיבם בא עליה, והיא באה ליבם קנה, כי הפעולה של ביאה אצל בת שלוש שנים ואחד זה נחשב ביאה, וחייבים עליה משום אשת איש. אם אבא שלה קידש אותה והיא בת שלוש שנים ויום אחד ומישהו אחר בא עליה, הוא חייב משום זנות עם אשת איש, רק בגלל שהיא קיית שלוש שנים ויום אחד. אם היא הייתה פחות מזה, למרות שהיא אשת איש, אבל המעשה הזה לא נקרא ביאה. אז זה מצב מאוד מאוד מיוחד שאפשר להגיד בתור חידה, האם יש מצב בהלכה שאדם מזנה עם אשת איש ולא יהיה חייב? כן, אם מדובר באישה שאביה קיבלה קידושין דרך כסף או שטר פחות מגיל שלוש שנים ויום אחד, ובא אדם זר ובא עליה, הוא לא יהיה חייב, כי ביאה עם, עם, עם נקבה פחות מבת 31 זה לא נחשב ביאה. הוא מטמא את בועלה לטמא משכב תחתון כעליון. יש לעיין ברשי לפרטי הפרטים בהלכה הזאת. ניסית לכהן עם אבא של בת שלוש שנים יום אחד קידש אותה, קיבל כסף קידושין מכהן, אז היא כעת, אחרי שאבא קידש אותה, היא נכנסה מתחת לחופה עם כהן, אוכלת בתרומה. עכשיו פחות מבת שלוש שנים היא לא תאכל בתרומה, בא עליה אחד מן הפסולים, פסלה מן הכהונה. אם היא בת שלוש שנים ויום אחד ובא עליה נגיד עובד כוכבים או ממזר או נתין, היא תהיה פסולה מכאן ולבא, פסולה עולמית להתחתן עם כהן. ואם בא עליה אחד מכל הראיות אמורות בתורה, יש לנו בת שלוש שנים ויום אחד, ונגיד אבא שלה בא עליה, הוא אחד מהראיות בתורה, מומתים מהידה, הוא יהרג בבית דין, והיא פצועה, היא קטנה, היא לא תשלם את המחיר. עכשיו, המקור הזה השתמש בביטוי אחד מכל עריות בא על הבת שלו שנים ויום אחד. מה זה כולל? אחד מכל עריות ואפילו בהמה. אז אנחנו מתארים מצב של בהמה בא על ילדה בת שלוש שנים ויום אחד. ואחר, דקלון איקה תקלה לקה. זה כמו האפשרות השנייה שעלינו למעלה בניתוח שאלת רב המדונה. למה זה קלון בלי תקלה? אין תקלה כי היא לא בת עונשין, וזה מאחר שהיא לא חייבת עונש, אז זה נחשב כשוגג. קלון יש, מה לעשות? זה מעשה מבוזה שהבת הזאת הייתה בקשר אינטימי עם בהמה. וקטני מומתין על ידה, וכתוב שאנחנו נמית, אם זה בהמה, נמית את הבהמה, נסקול את הבהמה. וזה מטרת התשמע, להביא תשובה לשאלה, האם צריכים את שני המרכיבים או מספיק קלון גם בלי תקלה? התשובה, מספיק קלון בלי תקלה, כמו שראינו פה. ובכך אנחנו נותנים תשובה לשאלת רב המנונה, ישראל הבא על בהמה בשוגג, שגם שם היה קלון בלי תקלה, נסקול את הבהמה. הגמרא דוחה, מכאן אי אפשר להסיק לשאלת רב המנונה תשובה מעניינת, כמו אומרת, כיוון דמזידה היא, נכון מדובר על ילדה קטנה, אבל היא עשה את זה במודעות, היא הייתה מזידה. תקלה נמי איקה, יש כאן גם עבירה. אז למה לא הוגים אותה? ואחמנה הוא דחס עליה, הלא דידה חס אימה, לא חס, היא קטנה, אז התורה היא חסה עליה מבחינה זאת שלא מוצאים אותה להורג, אבל זה לא מבטל את העובדה שהיא עשתה מה שהיא עשתה במודעות. אז זה לא דוגמה של קלון בלי תקלה, זה דוגמה לפי הדחייה כמובן, זה דוגמה של קלון וגם תקלה. יש כאן עבירה, אבל לא יהיה עונש. לא יהיה עונש בגלל חס רחמנה עליה. התורה חסה על הילדה, אבל לא על הבהמה. ומוצאים את הבהמה, לא רגע. אבל זה לא... זה לא... אם אנחנו מפסיקים פה, אז אנחנו אומרים שצריכים את שני ה... נתונים לפני שנוכל להרוג את הבהמה, גם קלון וגם תקלה. אמר רבה תשמע, בקור דומה מאוד למה שקראנו, רק כאן זה מצד הזכר. עד עכשיו דיברנו על מתי נחשב ביה אצל בנות שהיא בגיל שלוש שנים ויום אחד, מתי נחשב ביה אצל זכרים בזמן שהם מגיעים לגיל תשע שנים ויום אחד. המעשה של ביה נחשב ביה להלכה. בין תשע שנים ויום אחד הבא על יבימתו, קנה. אז היא נחשבת אשת איש, בגלל שהוא בתור יבם, הוא היה אח קטן שנשאר אחר מות אחיו ולא ילדים, אז הוא בא אליה, הוא בן תשע שם ביום אחד, הוא קנה אותה, היא אשתו, אבל מה? ואינו נותן גט, עד שהוא לא יכול לגרש אותה, כי היא עדיין קטן, ואין לו דעת להכין ולתת גט. הוא מטמא כנידה, לטמא משקף תחתון, כליון, עם בן תשע שם ביום אחד, כי הם יחסים עם נידה, אז הדינים האלו תקפים, זה נחשב ביה. פוסל, ואינו מאכיל. זה בקשר עם הבן תשע שם ביום אחד, הוא למשל ממזר או נתין, והוא בא על בת ישראל, הוא פוסל אותה מהכהונה. ואם הוא הבן תשע שנים ויום אחד הוא כהן והוא בא על, על אישה לשם קידושין, זה לא נחשב קידושין, והוא לא מאכיל אותה בתור כהן, שדרך כלל כהן גדול, כהן שהוא בן 13, בן הוא בעל מצווה, הוא מאכיל אשתו בתרומה, הוא מקנה לה זכות אכילת תרומה בתור כהן, אבל לא כן אם הוא רק בן 9 שנים ויום אחד. הוא פוסל את הבהמה מעל גבי המזבח. אם בן 9 שנים ויום אחד רבה בהמה, אז זה תהיה פסול כקורבן בשום פסול נרבה. זה אגב במקרה שהיה רק עד אחד או הבעלים עצמם, אז לא סופלים את הבהמה במצב כזה, אבל הוא כן נפסל בתור קורבן ונזכרת על ידו. אם היו שני עדים על מעשה כזה שבין 9 שנים ויום אחד רבה את הבהמה, סופלים את הבהמה. וכאן אנחנו מדגישים את הקטע הזה, נזכרת על ידו. ואם בא הבן 9 ויום אחד על אחת מקוריות המועד בתורה, מומתים על ידו. אם הוא בא על אמו למשל, אז נהרוג את האם. ואחה קלון איקה תקל עליך. תיאלנו פה בין 9 שנים ויום אחד שבעל בהמה. מה זה? זה מצב של קלון, זה מעשה מבוזה. אין תקלה, כי הרי הוא לא, הוא פחות מבר מצווה, הוא לא נענש, אז הוא נחשב כשוגג, וקטני נסכלת על ידו. אז עוד פעם רואים קלון מספיק. הגמרא דוחה, כיוון דמזיד הוא, הוא הבן תשע מלחן, הוא ידע מה הוא עושה, הוא בכוונה רבת הבהמה. תקלה נמי איקה. יש פה, בנוסף לקלון, יש גם תקלה. אבל לא הוגים את הילד, נכון? ורחמנה עוד חס אילויה. על הידידי חס רבנה בהמה, לא חס רחמנה. על, על הילד, התורה חסה ונותנת לו פטור עונש. זה לא מוריד מהעובדה שהיה מזיד. אבל אצל בהמה לא נותנים פטור. אז הבהמה נהרג. אבל שוב פעם, מצד הדחייה, לא סוכלים את הבהמה, אלא אם כן יש גם תקלה בנוסף לקלון. תשמע, ציטוט ממשנתנו, דבר אחר, זה מה שקראנו לפני כן, הסיפה של המשנה, שלא תהי בהמה עוברת בשוק ויאמרו, זו היא שנזכר, פלוני על ידה. מה אליו? מדסיפה תקלה וקלון, כי בסיפה יש גם את ה... יאמרו זו היא, זה הקלון שנסכל פלוני על ידה, זה התקלה, זה מה שהסיפה מתארת. רישה משהו אחר, רישה קלון ולא תקלה. הרישה לפי הרישה רואים שמספיק קלון ולא תקלה, והחידמי ואיזו מציאות יש שנוכל להגדיר אותו כתקלה ולא קלון. סליחה, כקלון ולא תקלה. ישראל הבעל בהמה בשוגי, זה שאלת רב המלונה. אז הנה, מספיק שיש קלון ולא תקלה, אפשר להוגע את הבהמה, וזה פותר את השאלה של רב המלונה. ישראל הבעל בהמה בשוגג, זה דוגמה של קלון בלי תקלה. לא, סיפה תקלה וקלון, כמו שאמרנו. רישה תקלה בלא קלון, לא קלון בלא תקלה, אלא ההפך, תקלה בלא קלון. והכי דמי, מה, איזו מעשה נוכל להגדיר אותו כתקלה בלי קלון? עובד כוכבים הבעל הבהמה וכדבר אומיני מרב ששת, כמו השאלה שיפנו, וראינו את זה כבר בפפיון מספר אחד, ששאלו את רב ששת. אבל הרשע שלנו לא מתארת המצב או המציאות של השאלה שיפנו לרב המנונה, ולכן השאלה נשארת כשאלה, והדחייה פה פשוט מזיזה את המשנה או דוחה את המשנה ותאר את, את השאלה שיפנו לרב ששת. אז כפי שאמרנו מקודם, עד סוף פפיון מספר רומי אחד חשבנו שמהריש נוכל להסיק המקרה או תשובה למקרה של רב ששת, שכאילו המשנה עצמה מתייחסת למקרה של רב ששת, אבל דחינו את זה להעמיד את הריש של המשנה כמתאר את המציאות של השאלה שיפנו לרב המונה, ופה בסוף הגמרא קרה ההפך. עד כאן שיעורנו להיום.